אנחנו עומדים בעמוד שלושים זין. הדוגמה בקטע שאנחנו, שהרב מבקש פה לפרש אותו, היא דוגמה של ניתוח טקסטולוגי, מילה במילה, והניתוח של המשמעות הרוחנית שעולה מתוך זה. בכל גדולת ימינך, תתיר צורה. אז כולם מבינים שצורה זה הכוונה לעם ישראל. אתה יכול לפרש אותו שהוא סובל מצרות רבות. אתה יכול לפרש אותו כמו אלמנות צורות, דהיינו שהוא יושב בדד. אז מה שרוצים לעשות זה בכלל תתיר צורה. זה המגמה של התפילה וזה הציפייה של מה ש... מחכה לנו לסוף הדרך. אבל איך מגיעים לדבר הזה? בכוח גדולת ימינך. טוב, הימין מכירים ימין, ימינה שמושך חיים. כמובן, למה, מה מתכוונים ביסוד של הימין? הצד החיובי, לא מדברים על אנשים שמאליים, אבל היד ימין היא הפעילה יותר, היד ימין היא הדומיננטית. אז כשצריכים לעשות איזה מפעל, צריכים להשתמש בכוח הימין. הוא סופר טוב גדולת ימינך. מה היה חסר בגדור רק ימין? משמע שיש קצת מיוחד במינו של הגדולה. ובכוח. בוודאי, כשאתה אומר להשתמש מימין, אז אתה אומר, אם לך השם נהדרים הכל, אם לך השם תירק שויים, מה הכוונה? הכוונה היא שהניסים שנתגלו בים סוף נעשו בעוצמה. אז היסוד של ימין זה העוצמה. אז למה צריך שיהיה גדולה? מה מוסיף הגדולה על גבי הדבר הזה? ומה זה היסוד של הכוח? בוודאי כל מקום שאתה אומר ימין השם עושה חיים, ימין השם היא מופעלת על ידי כוח. אז מה איפה מה זמן על כוח וגדולה ימינך? ואם נסגרים כמובן מי המחבר שעומד מאחורי זה, מה שלא יקרה זה אחד התנאים שקשורים, כמו שאמרנו, ליסודות המסתורים בעם ישראל, יסודות קבליים שבאותה תקופה היו מתאימים לחלוטין. אז מה עכשיו שהמושגים הללו, למרות שכל אחד מהם יש לו הסבר באדמים, בפסול, הוא בוודאי בעל מסר יותר עמוק. וזה כנראה מה שמתכוון לומר. ימין השם הרומימה, מאוד החסד ההולך ומתגלגל בעולם, ויסוד המגמה של כל ההוויה כולה, כי עולם חסד ייבנה. ימין הוא חיוב. אנחנו מכירים על דברים מיוחסים לשמאל. מתוך הנחה שהשמאל זה הדבר הלא חיובי. מה שנקרא נניח בזוהר, סיטרא דימיני, הצד הימין, סיטרא דשמאלה. אני חושב שכבר פעם אמרתי לכם, שאלתי פעם את הנזיר, שאלה שכמה וכמה שואלים אותם. כתוב ששואלים והולכים לחסות את פני הכלה, אז זקני העדה הולכים עם החתן, ומברכים את הכלה. מה מברכים אותה? בברכה שברכו, כתוב בתורה, אחותינו, את היית לאלפי רבבה. זה דליה ונחמד, זה טוב, זה מסיבות חגיגיות, אבל המברכים הם לא יהיו הדמויות הכי חיוביות, לבן, בתואל. חז"ל דרשו על רבקה, שושנה בין החוכים. היא השושנה, ומסביב לה יש הרבה חוכים, יש הרבה קוצים. אז מה הפשט שנכון שזה מתבקש, אבל איך משתמשים בטקסט שהוא לא, מוצא לא כל כך חיובי? אז הוא אמר לי שלוקחים מנקודה מהשמאל ומביאים את הימין, היא בעלת משמעות גדולה. זה מה שאמר, הבנתי. בוודאי זה מהשמאל, זה לבן, זה בטוהה וכולי. יש, זה כמובן יותר עמוק. הגמרא למשל אומרת, הגדולה שהתפללו שיצר של עבודה זרה ייעלם. ונתקבלה תפילה. כמובן, איזו שאלה היסטורית עמוקה מאוד נפתרת על ידי הבעיה הזאת, על ידי
הנבואה. סכנה נבואה?
אתה כבר הולך צעד קדימה, עוד לפני הצעד שלך.
עבודה זרה שהייתה כל כך נפוצה בבית ראשון, אני לא מוכן.
בסך הכל עברו כ-50, מקסימום 70 שנה, לא בטוח ממתי סופרים את ה-70 שנה של בית, סוף בית ראשון. בין בית ראשון לבית שני, ובית ראשון הייתה תופעה של עבודה זרה בעוצמה כזו וביסודיות כזו שהיא החריבה את ביתנו. ופתאום 50 שנה ואין לא תוכחה על עבודה זרה על ידי נביא בית שני, דיין לא חגי זכריה ומלאכי, ואין במסורות על שום דבר. גם אנחנו לא יודעים בשום דבר שאירה דבר כיוון זה. יש צרות אחרות בבית שני, אבל לא זה. אלא זה כזה בבת אחת נעלם. דבר שהיה כל כך שורשי ומלווה את ישראל ממי העגל, אולי עוד מקודם. אז זה הרבה קרה. אז התשובה של מה הוא אומר, זה תשובה מטאפיזית. זה תשובה לא היסטורית. זה תשובה שאין לה רציו. זה נקודה, אין. דבר כזה יכול להיעלם רק על ידי תפילה. לא קונבנציונל. זאת אומרת שהגמרא מגלה שיש איזה עקיפה מדהימה כזאת של הבעיה הזאת על ידי תפילה. ועל ידי תפילה אפשר להשיג דברים שבצורה נורמלית אפשר להשיג אותם. אז הגמרא ממשיכה. על למה לא התפללו על יצר של עריות? עריות סיפור לגמרי לא מבוטל. הגמרא אומרת שהתפללו, אבל אז קרה שלא מצאו את ביצה, שהתפילה הזאת חדרה גם לחי, שאין יחסים מיניים, גבר שונה לחלוטין. אז זאת אומרת שאם היו מתפללים על זה, נישואים הם דבר מעודן, דבר קדוש, דבר עדין מאוד, דבר אציל מאוד, אבל יש לו גם נקודה קטנטנה של הצד הגשמי, שאחרת זה לא יכול לעבוד. ככה הקדוש ברוך הוא טבע בה. אז כשלקחת נקודה מהשמאל, מוכרחים לקחת נקודה מהשמאל, כי אחרת חיים משפחתיים לא יכולים להתקיים. אז לקחת נקודה מהשמאל ולהעביר את זה לימין, אז זה מציס, זה הגמרא קוראת לזה שאור שבליסה. כדי מצה לא מסביעה, לחם מסביעה. ואיך הלחם נוצר? הלחם נוצר על ידי התססה, על ידי שאור. אז בתחילת ההיסטוריה של עם ישראל במצרים, אסור שיהיה שאור, כל שאור לא. אבל אם לא יהיה דבר כזה, לא יהיה שאור שבליסה. וצריכים עיסה, וצריכים לעשות את הדברים האלה. אז לכן המומנט תמיד לקחת נקודה מהשמאל ולהביא לימין. זה דוגמה של צד שמאלי. אז אם כתוב פה ימין השם רוממה, זאת אומרת, העוצמה החיובית שאנחנו נותנים בטבע, מעוז החסד ההולך ומתגלגל בעולם. שאלה מסית. שיא הבסיסיות של השאלה. בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך היה לי בעולם? מה צריך את כל ההישג הזה? והתשובה היא עולם חסד ייבנה. או בניסוחו של הרמח"ל, מדרך הטוב להיטיב. כיוון שאני יודע על הקדוש ברוך הוא שהוא שיא הטוב, וחלק מן ההגדרה של הטוב, זה להעניק מהטוב גם לאחרים. אז לפני בריאת העולם, היה חסר משהו בטוב שהוא לא יתגלה. בריאת העולם היא תולדה של דרך הטוב להיטיב. אז הימין הזאת זה מעוז החסד ההולך ומתגלגל בעולם. יסוד המגמה של כל ההוויה כולה. כל ההוויה כולה מבקשת להתבטא בחסד. כי עולם חסד ייבנה. עולם חסד ייבנה, מתוך החסד נבנה העולם. אמנם, אז זה כאן מתייחס למושג ימינך. אני מדבר על הימין, דהיינו הכוח החיובי של הטוב העומד להתגלות. אמנם הימין יש הגודל וקוטן. פתאום מתברר שזה לגמרי לא כל כך נורמלי. הקוטן של הימין, כמובן, מהי הבעיה? אם הכל הוא חסד, אז איך להגיד חסד קטן, מה פירושו? להגדיל את החסד, למה צריך להגדיל את החסד? אם יש חסד והוא חיובי, למה יש בכלל תופעה של קטנות? הכל צריך ללכת בגדול. כי הגדול הזה הוא מוליד עולם גדול. אז הוא אומר, הקוטן של הימין הוא, כשהחסד הוא נערך לפי איזה מידה מצומצמת של מקבל החסד. דיברנו כבר על כך, שהתינוק יכול לנוק מפני שבאיזה מקום שהוא הכלים שיש לאמא להנקה, הם מבסטים את העוצמה. הם מצמצמים את הגודל כדי להתאים את הלקוח של המקבל. שמעתי מסורת, אני שמעתי את זה מאדם שמוסמך בעיניי, אבל הוא לא סיפר לי איך השתלשלה המסורת אצלו, שאנשים שהיו מסיבים לשולחן של רב צדוק, זאת אומרת, רב צדוק נפטר בתרי סמך, ב-1900. אני עוד יכולתי להכיר בצעירותי אנשים שהיו אנשים שישבו שם. זה לא נורא. זאת אומרת, ילדים ישיבים, כן, הכרתי עוד כאלה. אז הם סיפרו שהיה לעתים, שהצדוק היה אומר דברי תורה בסעודה שלישית, וזקנים היו שמים יד על האוזן ואוטמים אותה. אז אומרת, כי הם הרגישו שהוא אומר דברים למעלה ממדרגתם. אנחנו יודעים את הסודות, סודות היה דבר. יהודי אמיתי יודע שיש דברים שאותו לא צריך לשמוע, שזה לא לפי מושגים שלו. אז זאת אומרת, זה הנה חדומה של קטן של חסד. נותנים לי שפע שאני מרגיש ש... להביא לך לא רק לגמרי. יש ביטוי בסיבור של ביאליק. עוד טיפה מים הזוהר ועבדתי. שמעתם ביטוי של משורר. הוא מרגיש שיש לו שפע, יש זוהר כזה. הוא מרגיש נפשי יצא בדברו, הוא נותן לי בכמות כזאת גדולה שאני לא יכול להכיל את זה. אז אם הוא ייתן לי, אז הוא לא עושה לי טובה, הוא מחניק אותי. ועבדתי, אני לא אוכל לעמוד בזה. תמיד, מה כתוב בשיר השירים? הסב לי עינייך מנגדי שאין בי ריבוני. אני לא יכול לעמוד. כולם מבינים שכשאני מסתכל בעין בלתי מזויין אל השמש, אני עשוי להתעבר. יש עוצמה, או מתוק האור, טוב לעיניים לראות. אף על פי כן, אם הוא לא מוגבל, יש לך בעיה. אבל באיזה מקום שהוא, אתה צריך לבסט אותו, אתה צריך לצם, איך קוראים לבא אפילו? צמצם, צמצם, מה הוא עושה? צמצם. הוא מצמצם, או גדול כאן, היית עם אפילו משרת. אז הנה לך דומה שאתה לא יכול לעמוד בזה, אתה צריך לצמצם אותו. זה היסוד של הקוטן, של הקטנות הזאת. למרות שהוא רוצה להיטיב, אבל אם הוא רוצה להיטיב על ערב, אז הוא צריך לצמצם את זה. הקוטן של ימין הוא כשהחסד הוא נערך לפי איזה מידה מצומצמת של מקבל החסד. אתם רואים שהוא לא רצה לקבוע מסלול, אמר איזה מידה. זאת אומרת, יש איזה יסוד של צמצום. עד כמה שהוא יוכל סעתה, שהוא יוכל לשאת את העוצמה של החסד. אבל גדולת החסד היא! עכשיו הוא אומר, זה חסד שנותנים לך לפי המידה שלך. אבל אם כאן כתוב שנותנים מהשמיים, נותנים בלי הגבלות. אז הוא אומר, אני מבקש את גדולת החסד. אבל גדולת החסד היא מידת החסד הנותנת רב שום יותר מכדי המידה של המקבל. ואם לא יוכל שאת רוב הטוב, אז מה יכול להיות? רגע אחד, אז אתה נותן לי בכמויות מצומצמות, אבל זה גם חסד. אתם מרגישים מה שנצמח פה כפרדוקס. לתת זה חסד. ככל שאני נותן יותר, אז אני יותר רב חסד. אבל אם אני נותן לך בכמויות שלך, אני אומנם מצמצם את החסד, אבל הצמצום הזה זה החסד, כי אחרת אין לך שום דבר. אז אני באמת רוצה להעניק לך. רק אם אתה לא מסוגל לשמוע, אז או שתשמע ולא תבין, אז לא תקבל כלום. או שאני מצמצם את החסד והצמצום של החסד, למרות שיש לו צד צמצומי, אבל כיוון שאני יכול לקלוט רק על פי הצמצום, אז זה שעושים איתי חסד, שנותנים לי את זה, זה דיאלקטיה מסתברת מאוד. אז החסד הוא גדול כל כך, עד שמשפיע ומשתובע גם עם יכולת ואומץ להכיל את קבלת הטוב והחסד. זאת אומרת, לתת לי קיים שהם לא אבסולוטים, אבל אני לא יכול לעמוד באבסולוטיות הזאת, אני צריך בדרך הטבע לקבל את זה בצורה מינורית, בצורה יותר קטנה.
יש פה שתי גורות של חסד.
זה גם לגדול וגדול.
גורת חסד יותר גדולה זה
להציג. שיבין. ואתה צודק, יש שתי פעולות. אז הפעולה האחת היא עצם העובדה וההתאמה ש... אם אני אקח את הדוגמה של ההנקה, אז עצם ההנקה זה נותן לתינוק חיים, אבל אם אני אתן לו לפי כל הכוחות שלו, הוא לא יוכל לעמוד בזה. אתה יכול להגיד דוגמה פשוטה אולי יותר, אולי מודעת לנו יותר. מאכלים. יש מאכלים טובים מאוד, מבריאים, אבל אם אתה תתן לתינוק חתיכת, אני יודע מה, שווארמה, כל הדברים האלה, זה טוב, זה בריא, נותן קלוריות, הוא יחנק. הכלים שלו לא בנויים בשביל לקנות דבר כגון זה. אז כשאני בוחר לו סוג של אוכל, שהוא מותאם לכלים שלו, אז אני אסביר את החסד המקסימלי בקשר.
החסד יותר גדול זה להגדיל את הכלי, לא?
אבל את הכלי יכולים להגדיל על ידי זה שעושים אותו בצורה ממוסדת. תינוק עולה, מתפתח, ואתה נותן לו כלים בהתאם להתפתחות שלו. זה הוא מביא את הגמרא, וזה גם כן אופייני לו. ברוך השם יום יום יעמס לנו. מעמיסים, להעמיס דרך כלל, משמעו, לתת בגדול, לתת בכמויות. אתה מעמיס כשהמשאית כבר מלאה, אז אתה מעמיס עליה עוד יותר. אם אתה שם איזה חבילונת קטנה במשאית גדולה מאוד, זה לא נקרא להעמיס. שמת. להעמיס זה שברוך השם יום יום, כל יום הוא נותן לנו. אז מה עכשיו גמרא? זה גמרא בגמרא? שהנותן, אז הקדוש ברוך הוא נותן כל בצדקים לקבל תורתם. הנה היסוד הזה, כמו שאנחנו אומרים, איך הגמרא אומר? הוא נותן לנו בעומס סביר, עומס מלא, גדוש, אבל בכוחות שאנחנו יכולים לקבל. כי אם ייתן לי יותר, אני לא אוכל לעמוד בזה. אמנם גדולת הימים שהוא כבר בפועל, אתם מרגישים שהוא חותר כמובן למה? למושג בכוח. ותראו פה איך הוא שיחק. המושג בכוח...
כוח זה
עוד ספר. בכוח הוא משמעו שיש לך פוטנציאל. יש לך פוטנציאל. אבל הוא גם שאתה נותן לו עוצמה. אנחנו מכירים את השניות של כוח בפועל. אמרת כבר שבכוח בפועל זה זה. יש ספרים של הרב עמיאל, מכירים אותם? מי זה?
הרב של היישוב, הרב של תל אביב.
הוא היה הרב של אנטוורפן בבלגיה, והאחד נמחר ונמחר בתל אביב. ואיך הוא מגיע לפה? איפה היה לפני אנטוורפן? סתם לא מסכן אותך על הסברה. הוא למד אצל רב שימן. אפשר ללמוד את זה ברובן זכריה, את כל הסיפורים האלה. הוא למד אצל רב שימן, הוא היה יהודי מאוד אנליטי כאן, הכרתי אותו. זאת אומרת, אני הייתי תלמיד, היהודי חד, חריף, מאוד רציונלי, קיצר, תמיד אצל רב שימן טוב. והוא כתב סדרת ספרים בהלכה. נמצאת בספרייה בשם עמידות לחקר ההלכה. התכוון לומר שכל הסברות של רב שימן וכל הדברים כגון אלה למעשה הם סברות לוגיסטיות. ואחת מן הסברות זה בכוח ובפועל. אתה צריך להבדיל קחו למשל סוגיה כמו איוש שלא מדעת. סוגיה ילדותית, כן, לומדים את זה בהגמרות בגיל צעיר. מה אומרת הבעיה? אם היית יודע שהדבר נאבד לך, היית נתנס ממנו. אבל ברגע זה אתה עדיין לא יודע. אתה לא יודע כי הלכת בדרך ולא שמת לב שיש לך חור בכיס. אז אם אני מצאתי את הכסף, אז אם אני אמצא את הכסף אחרי שאתה התוודת עליך את הכסף, אז זה סתם התייאשת מזה, אני לוקח את הכסף. אבל אם אליי זה הגיע, לא בצורה לגיטימית, כי אתה עדיין לא התייאשת, לא התייאשת כי לא ידעת. העובדה שאתה תדע מזה בעוד זמן, כשזה כבר יהיה בידיי, האם העובדה הזו מאפשרת לי להישאר הבעלים של הכסף, אני צריך להחזיר את זה. הנה דוגמה של בכוח ובפועל. זאת אומרת, בכוח אתה כבר התייאשת מזה, אלא אתה עוד לא יודע, אתה לא יכול להתייאש, הבפועל עוד לא התייאשת. אז איך רבא ואביי חולקים בהבנה הזאת? מה קורה? אז אם אתה מבקש לקחת דוגמאות, אני חושב שהבאתי לכם כבר דוגמה נוספת, וגם סיפרתי את הדברים מסביב לה, על ענייני חנוכה. מחלוקת הלל ושמיים. מחלוקת בית הלל ושמיים. ויש מישהו, וסיפרתי את הסיפור עם הרב זבי, זאת אומרת, אתה יכול להשחיל במחרוזת, בית שמיים ובית הלל, על היסוד של בכוח בפועל. בית שמיים, הם רואים כל דבר כוחה, הוא גנוז פה, הוא נמצא פה, אבל הוא עדיין לא בפועל. הוא אמור לצאת בתקופה יותר מאוחרת. אז כיוון שאני יודע שככה זה יהיה, האם אני כבר עכשיו יכול להתחשב בזה או לא. כיוון שאני יודע שהנס חנוכה היה של 8 ימים, אז ביום הראשון אני כבר יודע שזה ילך ל-8 ימים. אז אם אני מתייחס לזה בפועל, אני כבר היום, אם אני מתייחס לזה בפועל, אז אני לא מדליק, כי אני עוד לא יודע, בכוח, בקיצור, היסוד הזה של הפוטנציאל בכל הדברים כגון אלה. זה דוגמה של בכוח ובפועל. אבל המילה גם בכוח היא גם בעוצמה. אז הוא פירש, בכוח גדולת ימינך, בכוח גדולת ימינך בעוצמה. בעוצמה של גדולת הימין, בעוצמה של גדולת הימין, יסודה בחסד, כי זה היסוד של הימין. אז כיוון שיש לך עוצמה כזאת, שק, אנא, בכל גדולת ימינך, בעוצמה הגנוזה בגדולת הימין, תפעיל אותה להתיר את עם ישראל שנמצא בצרות, או נמצא בצרור, או בבעיות שאתה רוצה להושיע אותו. אבל הוא אמר במילה בכוח, יש גם דבר נוסף, בכוח הוא הפוטנציאל.
הרב?
כן.
זה קשור למה שהרב, הרב אמר על רש"י וצרכים, שהוא מסביר מה זה קץ הימים.
שם ימין, הכוונה היא לפסוק אישי בחור ימינו. אישי בחור ימינו, בפשטות, כשאתה רוצה להיאבק מישהו, אתה חופק את השרוולים ואתה מגלה את יד הימין שלך. אם יד הימין אישי בחור ימינו מפני אויב והכדור באיכה, אז ממילא אתה אפילו גונז את יד הימין.
אז אולי זה הכוונה של הכוח?
אולי, 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 אבל זה לא בולט. הוא ניסה פה לומר שיש בו בכוח בריבוע, יש בו בכוח ביסוד הרגע הגלוי, שחרר עוצמה, אבל הוא אומר, אנחנו שומדים עכשיו, כיוון שהעוצמה הזאת לא גלויה, כיוון שהעוצמה הזאת היא רק פוטנציאלית, אז תוציא את זה מהפוטנציה, תפעיל את זה, תעשה את זה בפועל, ואז ממילא אפשר יהיה להשתמש בזה, להביא את הגאולה. אומנם, גדולת הימין שהוא כבר בפועל, היא קשורה באיזה מידה ממידות העולם המוגבל. אפשר לראות את ההפכות. הוא לא סובל גבולות, הוא לא סובל מיצרים. אמרו לאברהם, לזרעך אתן את הארץ הזאת, נמצא בגבולות. אמרו ליצחק, נתתי את הארצות האל. אמרו ליעקב, הוא פרצת! אתה
בין יצרים.
איפה זה דבר?
בשבת.
עוד פעם?
בשבת.
בשבת. ואיפה זה כתוב?
בסוף.
בזמירות? נחלת יעקב מירש בלי מיצרים נחלה. השיר המחבר לקח את הגמרא הפשוטה הזו, בלי מיצרים. עצם העובדה שיש לאדם מיצרים היא בולמת. הוא רוצה להיות חופשי, הוא לא רוצה להיות נתון בכבלים. אז אני חוזר. גדולת הימין שהיא כבר בפועל, היא קשורה באיזה מידה ממידות העולם המוגבל, ואף על פי שיינתן כוח לקבל את התורה. הרי אנחנו יודעים שההגבלה הזאת היא לטובת העניין, כי ההגבלה הזאת כדי שאתה תוכל לבלוע. סוף סוף, איזה קישור ואיסור יש כאן. בכל אופן אתה מבין. ההגבלה הזאת, איפה יש לנו דוגמה של הגבלה שהיא פיתיון? אמרו לאדם הראשון, מכל עץ הגן תאכל, כמה שאתה רוצה. הבריא אדם, לא תאכל, לא, זה יריב אותו. מה, הוא כבר סרם? אם היית אומר שהוא אכל מכל העצים, נו, אחרי שאכל מכל העצים, אז אני יכול לנסות להבין את היצרור, איך הוא עושה בכל. אבל לא כתוב שהוא אמר, הדבר הראשון, למה יש משהו שאני לא יכול? אז זאת אומרת, עצם ההגבלה הזאת היא באיזה מקום שהוא מטרידה את האדם. הסוף כל סוף יש איסור כאן מצד מצרי העולם והגבלותיו התכוניים. זאת אומרת, יש משהו בתכונה הזאת, זה עצמו שאני לא יכול, אני לא יכול. זה לא נותן לי מנוע, כי אני רוצה להיות חופשי, אני לא רוצה להיות נתון בכבלים. אבל כוחו הפנימי של החסד, של גדולת החסד, הוא בא על כל האפשרויות כולם. חסד, יש לו הגבלות. תביאו לי דוגמה מיני ובין. איפה כתוב בתורה חסד?
הרי חסד.
על מה?
חסד הוא הרי רגיל.
על נישואי אח ואחות. זאת אומרת, חסד הוא, אז אתה לא מתרגם שהחיסוד הוא, זה יותר מדי. קרבה של אח ואחות בסדר, אבל לא יותר מדי. זאת אומרת, דבר כזה, זה הגבלה של חסד. אז, אבל... אבל כוחו הפנימי של החסד, שגורת החסד, הוא בעל כל האפשרות גדולה, ואין שם שום דבר האוסר והקובע הגבלה למידת העילוי הטוב, האור והחופש הקדוש, שלא יתפשטו בכל המרחבים. אנחנו רוצים את כל המרחבים, אבל בזמן מתאים, כל עוד שלא הגיע, אז לא יכול להיות בלי הגבלות, צריך להיות מרוסן. ולמטרה העליונה זו, של התפשטות הטוב האמיתי, אור השם והשכלת אמיתו, נועם טובו ועונג יפת תפארת גדולתו, לא שום הגבלה, לא שום מעצור, לא לפי מידת המציאות הפועלית, הפועלית של בפועל, בפועל יש הגבלות. אז הוא רוצה יותר מזה, הוא רוצה איך שזה ביסוד, איך שזה בהתחלה, שיצאה אותה מציאות פועלית, יצאה ירודה ומצומצמת. רק נפש גדולה, כמו שהרפוא יכולה לומר מילים כאלה, לא רוצה להיות מוגבל. יש שיר שלו, מרחבים, מרחבים, מרחבים. אני רוצה לטוס בלי הגבלה. על עצם המציאות שיש הגבלה, הוא אומר, כדי צרור זה מקופל, צרור זה שהוא נמצא במסגרת. תתיר צרורה, תפסיק לדבר על המגבלות, תן לי חופש בלתי מוגבל. החופש הבלתי מוגבל זה יכולה להביא רק ימין חסד, גדולת ימין חסד, שיצא מהיום בכוח. אז הוא אמר פה, יש שם בכוח של העוצמה, אבל כשאני אומר בכוח, אני מתכוון במשמעות נותן, זה אותו כוח שאין לו מגבלות שיש. אלא לפי מידתו העליונה של תכונת הכוח העליון, שאין לו שום הגבלה, שום אי אפשרות. זאת אומרת, אי אפשר, אין דבר כזה אי אפשר. ואור השכינה יאיר באור אינסוף בלי מיצרים. כמובן, למה זה כל כך חשוב? למה זה כל כך דקי? כי מה אנחנו יכולים לומר על הקדוש ברוך הוא? אין סוף. מה מונח במילה אין סוף? אין. אין דבר סוף. אני מתאר גם את הנקודה הבריאה כשהיא באה מאור אין סוף. האור אין סוף הזה לא. אז כיוון שיהיו מגבלות, למה שיהיו לי מגבלות? אז אני רוצה להיות חלק מהאינסוף הזה, אז אני רוצה יותר משהו שאין לו תחומים, שהוא פרוץ. אנחנו יכולים במשהו, לדוגמה, אמרתי רק כמה פעמים, זה דבר ש... אתם זוכרים את הרמב״ם בתחילת פרק שני של יסודי התורה. שהרמב״ם אומר, וכשמחשב את דברים אלו עצמם בבריאה ובקורה, מיד הוא אוהב ומשבח את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כשאדם מתבונן בסודות של הטבע, והיום אנחנו יודעים את הסודות כמו שהם היום, מי יודע מה עוד יתגלה, שאין למרחב סוף. העולם שאנחנו נתונים בו, האטמוספירה ולמעלה מהאטמוספירה, הוא לא מוגבל. הניסיונות הממשיים, שאתה מסתכל בטלסקופ היום ואתה מודד את המרחק בינך לבין גלקסיית הכוכבים הגדולה ביותר שישנה, הרחוקה ביותר, איקס מיליארד קילומטר. בשבוע הבא תסתכל פעם נוספת, זה יתרחק ממך. העולם מתפשט, העולם אין לו מגבלות. הנה גם מבחינה פיזיקלית, אנחנו חיים במרחב שכל הזמן מתרחק. עכשיו נכפיל את זה פי כמה לעולם הרוחני, גם האור האלוקי הוא בלי סוף. אז אומר, את הבלי סוף הזה, זה כאן, זה מונח כוח גדולה לימי. כוח גדולה לימי שכל הזמן היא מתפשטת בדבר הזה. קבל בינת עמך, סגבנו תארינו נורא. הפנים הנשמתי של כנסת ישראל, הרי הוא מיוחד בגדולת קדושתו. ואם החיצוניות מסתירה, אז שפר הקודש איננו נראה, אם הוא הגנה הקדושה, הבעת הקדושה בשפה ברורה, בנעימה ונגינה מוזיקלית, חודרת ומחשפת את היופי הטהור הפנימי, ומתגלה תמותה הקדושה של נשמת האומה, השויה בתוכניותו של כל יחיד, ליחיד מיחידי בניה, בכלל בני אורותיה המבינים. אתם מרגישים שהוא מתכוון לי, מה זה רינה? איפה אתם מכירים מושג רינה ברבים, אמרה בשבת? אמרה בשבת ש...
החיות מרננות? החיות מרננות?
לא זוכר את זה.
שלמה כבדלת רננות, לא?
יופי. ששלמה המלך אמר כבדלת רננות כדי שהשערים פתחו. ולא נענה. מה זה כבדלת רננות? אז רש"י שם בנימל בשבת אומר שבתפילה של שלמה יש שם 24 לשונות של תפילה. ואתה כבר מן השמיים. יבואו פה לרנן 24 מילים כאלה נזכרות במושגים. אז זה קבל את רננות, והפשט הפשוט, קבל רינת עמך, ששלמה אמר את התפילה הזאת כדי שהשערים יפתחו, ולא נענה. אז בסדר, זה כבר סיפור בפני עצמו, מתי הם כן יפתחו. מה כמובן קשה ברש"י זה? המילה רינה היא אחת מהמושגים של תפילה. שבעה, בקשה, יש שם כמה מושגים. אז היה צדד, הוא כבדל את לשונות של תפילה. איך ראה שאמר כבדל? כבדל את רננות, אם היה 24 מהבנים רינה, היה יותר טוב. אז יש מישהו בפרקות השס הבקנאים, אני חושב שזה של הרבי פינסק. בסוף השעת יש שם. אז הוא אומר, אילמה לראה שהוא היה אומר פשט אחר. איפה כתוב שום שלום ראשיכם ושום פתחו?
בקפה.
איפה?
בקפה.
באיזה פרק?
קפה, לא?
קפדלית.
קפדלית, כן.
אז לא, מבריא. כלומר, יהודי הייתה לו בעיה, ושומע מלך הייתה בעיה. מה עושה יהודי שלו בעיה? אומר, פעילי. שלמה מצא שהשערים יפתחו, אז הוא התחיל, לא עזר, התחיל להגיד תהילים. הגיע לפרק כ"ה, בפרק כ"ה כתוב שום שערים ראשיכם, אז השערים רצו לבלוע אותו, כי הם חשבו שהוא אמר ויבוא מלך הכבוד, בכוונה לעצמו. אז כתוב בגמרא שמה שהשערים רצו אחריו לבלוע אותו. איך אתה אומר לעצמך, אומר רגע, אבל אתה שמעת על פי דרכנו, ש... המושג רינה מופיע בגמרא, בהוראה של פרקים בתהילים. את המושג תהילה, אז הוא אמר, היסוד הזה של רינה, יש לו אבל גם יסוד מוזיקלי. וזה שפה ברורה ונעימה מגינה מוזיקלית. טוב, אולי קודם נקרא את כל הקטע. אומנם יש ההרתעה החיצונית היוצאת בכוח גורמת שאחרי ההתאמצות אשר הראתה בפזרה את חילה. אני לא רוצה למכור את זה לזה. אנחנו נמשיך, זה קטע שחולק לעצמו כבוד, צריכים לעשות אותו לבד. תודה רבה.